אני רק אחלוק איתכם שלקח לי כמה דקות לדבג את המיקרופון שלי לפני שהייתי הצטרפתי לדיסקורד, כי הווליום היה נורא חלש, וניסיתי לשחק עם הכפתורים ולדבר מכזה, מכיוונים שונים וזה, ואז הלכתי לאתר של בלו יטי ובדקתי כאילו אם יש משהו שאני עושה שם לא נכון, שמתי אותו אפור.
מקצועי.
כן. זה רק הפרק ה-200 שאני מקליט עם המיקרופון הזה. ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט של בלוג המשחקים גיימפד, פרק 337. אני עופר שוורץ, ואיתי
שחר גרין.
ועידן דקל.
שלום לכם.
שלום.
שלום שלום.
מה שלומכם, ומה שלום המיקרופונים שלכם?
המיקרופונים משובחים, שלי יש עושה אורות בצבעים שמשתנים כל הזמן.
שלי לא עושה שום אורות, אבל אם אתם שומעים אותי, אז כנראה שהוא בסדר.
שלי יש לד אדום על הכפתור של המיוט.
גם יפה.
אוקיי. למרות שקוראים לו בלום.
שפרדוקסיקלי הוא... כן, נכון, המיקרופון. נכון.
כן.
הלד האדום דולק כשהמיקרופון לא במיוט.
אני שמח. האם אני שמח? אני לא יודע.
נגלה בהמשך הפרק.
שאלה חשובה.
ממש, כן.
דקל, האם אתה שמח?
זה עמוק מדי בשביל בפרקים של גיימפוד, זה אולי לפודקאסט אחר.
בפרקים הבאים של גיימפוד.
כן. האם דקל מאושר?
צריכו לחכות לפרק סוף העונה. אנחנו צריכים פעם אחת לעשות פרק סוף עונה. 300 ומשהו פרקים עדיין לא היה סוף עונה. אוקיי, אני מכריז על זה כפרק סוף העונה.
מה? טוב, זה יפה, זה בא בהפתעה.
זה הטוויסט. הטוויסט לסוף העונה הוא שזה הפרק הסוף העונה.
לא, הפרק סוף העונה צריך להיות החלק השלישי של ספיישל דיסני וורלד.
מה?
ככה זה עובד.
איפה?
נראה לי שצריך לתכנן, אנחנו רוצים פרק סוף העונה.
אני חושב שזה יהיה בדיסני וורלד, הספיישל דיסני.
אוקיי.
כן.
טוב, אתה לוקחת לנו לשם לכבוד הדוקטורט שלך?
כן, בתור דוקטורנט, כמובן שאנחנו שוחים בכסף.
אני שמעתי שדוקטורים מרוויחים מלא כסף.
תלוי בדוקטור.
כנראה, כן. טוב.
כן, כן, אז בתור דוקטורנט, מה שיחקת שם?
אז בתור דוקטורנט, שיחקתי בעיקר בדברים שכבר דובר עליהם לא מעט בפודקאסט, אחד בין זה פעם של ריברט, שאני ממשיך לאט לאט להשלים עוד ועוד אחוזים שלו, כדי להגיע לפלטינום, ושתיים זה בלטרו, ששיחקתי כל יום קצת, וכזה התקדמתי טיפה וכאלה, אבל משהו חדש שלא דיברנו עליו, בפורט אני לא דיברתי עליו, נראה לי שדובר מתישהו בהיסטוריה של הפודקאסט.
יש מצב שכאילו כזה ארז או דניס.
כן, זה מצב קצת ישן, אבל הוא לא משהו מאוד נישתי, זה לואיג'י'ס מנשן 3 של נינטנדו, הפרק השלישי בסדרת הרפתקאות הלואיג'י, ממש פחדן, אבל הוא צריך להתחמק איכשהו ממלא רוחות רפאים במבנה רדוף רוחות, ולהציל את כל חבריו ואת אחיו הגדול. ובדומה לפרקים הקודמים, לפחות לפי מה ששמעתי, זה הפרק הראשון שאני משחק, הוא ממש ממש מקסים, וזה נורא נחמד. כדי קצת להבהיר מה ההקשר, שוב, לא שיחקתי אף פעם באף לואיג'יז מנשן, האופן שבו שיחקתי זה בעצם בקו-אופ עם חברה, היא שיחקה את לואיג'י, כי רציתי שהיא כזה תשחק יותר, כי היא צריכה יותר זמן להכיר את הסכמת שליטה וכאלה, כי היא פחות מנוסה ממני במשחקים. לכן לקח לי איזה שעתיים עד שהתחלתי ממש לשחק, אבל הספקנו מהרגע הזה לשחק לא מעט ביחד, וזה היה נורא נחמד. הבסתי חמישה בוסים, וחמשת הבוסים האלה היו מאוד מאוד נחמדים. האחרון היה ממש מגניב, זה היה בוס פסנתר למי שמכיר את המשחק.
פסנתר?
כן, היה בוס נגן פסנתר.
נגן פסנתר?
כן, רוח שהיא מנגנת בפסנתר.
או שהפסנתר עצמו הוא.
כן, גם.
גם? רגע, מה?
הוא נגן פסנתר רוח, ואז הוא מתעצבן. ורוצה להרוג אותי, אז הוא הגיוני. נכנס לפסנתר ומפעיל את הפסנתר נגדית.
אני מבין, אוקיי.
ואז עושה דברים שפסנתרים עושים.
האם הוא מפיל עליך את הפסנתר? כי זה דבר שידוע שאפשר לעשות לפסנתרים.
אז אחת המתקפות שלו, באמת הוא מפיל עלי את הפסנתר בניסיון להרוג אותי, הוא גם יורה עליי את המקשים שלו, וגם כמובן, מדי פעם, אם אני מצליח לשרוד מספיק זמן, הוא עובר לפאזה שהוא מעביר את הפסנתר לבמה וזורק עליי מתוך הפסנתר מלא פצצות, כמו שפסנתרים עושים.
וואו, משחק יותר ישן ממה שזכרתי, למי שמעוניין, גיא דיבר עליו בפרק 228.
וואוי.
ב-2019.
לפני
כן.
כמה עונות זה היה?
זה היה בשני שליש של העונה הנוכחית.
אוקיי. כן. הבנתי, אז אתה פשוט מרגיש לפני הרבה זמן.
וארז דיבר עליו בפרק 226.
כן, אז זה קולבק, אנחנו עושים קולבק.
משחק בסדר, כבר דיברנו על בעבר על משחקים יותר ישנים.
וספוילר, נעשה את זה גם בהמשך.
נכון, זה יהיה מוטיב.
כן. אני תוהה איך עובד הקורפ במשחק. אתה אמרת שהחברה צריכה את לואיג'י, אתה שיחקת.
אז זהו, אז יש בפיצ'ר מגניב בלואיג'י מנשן 3, שהוסיפו במיוחד לאיטרציה הזאת של הסדרה, יש דמות נוספת שבה השחקן יכול לשלוט, אפשר לעשות את זה לבד גם, אבל אם יש שחקן נוסף, אז הוא יכול לשלוט בו באופן מקביל לשחקן הראשי שמשחק את לואיג'י, וזה גואיג'י, שזה בעצם גו ירוק בצורה של לואיג'י, שנמצא בתוך המכשיר השואב רוחות המיוחד של לואיג'י, ויכול לצאת ממנו מתי שהוא רוצה, והוא עשוי מגו. אז הוא יכול לעשות פחות או יותר כל מה שלואיג'י יכול לעשות, חוץ מלגעת במים. אם הוא נוגע במים, הוא נמס, כי הוא עשוי מגו. ככה גו עובד, כמו שכולם יודעים.
כמובן,
כמו שידוע.
אז הוא לא יכול לגעת במים, אבל הוא כן יכול למשל לעבור דרך כל מיני דלתות שהן רשתות או סוגרים, המילה אפלי מהראש, אני מתנצל. הדברים האלה שיש, כן, סורגים, הדברים האלה שיש בכלא.
סוגרים זה דברים שיותר אנשים עם דוקטורט הביולוגיה מתעסקים בהם.
כנראה, כן, כנראה בגלל זה יש לי את זה בראש, ולא משום סיבה אחרת. אז הוא יכול לעבור דרך כאלה מעברים, שלואיג'י לא יכול, ואז זה מאפשר לו ללכת לאזורים נוספים בתוך המלון רדוף הרוחות שנגיעים אליו.
זה משחק הזה מהסוג שיש לך פאזלים שאתה צריך את הכוחות של שניהם בשביל לפתור אותם?
נכון, יש פאזלים שיותר גואיג'י צריך לעשות אותם, ויש פאזלים שיותר לואיג'י צריך לעשות אותם, אבל הרבה מהפאזלים שניהם יכולים לפתור. למשל, יש אור מיוחד שאפשר להאיר, אור כזה אולטרה ויולט, מאוד צבעוני ויפה, ואם אתה מאיר אותו על דברים מסוימים, זה עושה כל מיני השפעות, זה יכול לגלות דברים שמוסתרים, למשל דלת שלא רואים אותה ברגיל, אבל יש איזשהו רמז בעיצוב של הסביבה שאמור להיות שם דלת, אז אם אתה מאיר עליה, אתה יכול לחשוף אותה. אם יש תמונות מסוג מסוים, שיש בהם למשל מלא מטבעות זהב, אז אתה יכול להעיר עליה, ואז המטבעות זהב הופכים לאמיתיים, ויש לך מלא מטבעות זהב שאתה יכול לאסוף. ואגב, מטבעות זהב זה אחד הדברים הכי כיפים במשחק הזה, זה קצת מזכיר משחקי לגו. יש המון המון דיסטרקטבולס, כל האזורים שאתה נכנס אליהם, אתה יכול לעשות שם מלא בלגן, לשאוב בייסיקלי הכל עם השואב רוחות שלך, אתה יכול לשאוב קריות ווילונות, ואת הטפט מהקיר, ומגבות, ומזוודות שנשברות כשאתה שואב אותם ואז אתה שואב את החלקים, וכל הדברים שאתה הורס יכול לצאת מהם כל מיני מטבעות זהב או מטילי זהב או שטרות כסף או פנינים, ואת כולם אתה יכול לשאוב כדי לאסוף כסף. ובכסף הזה אתה יכול לקנות כל מיני דברים שיכולים להיות שימושיים במהלך הרפתקה, למשל אייקונים למפה שמראים לך איפה יש כל מיני קולקטיבלס, או עצם מוזהבת שיש ללואיג'י חבר רוח רפאים שנקרא פולטרפאפ, פולטרגיסט ופאפ, ואם יש לך את העצם הזאת באינבנטורי, אז אם אתה מת, הוא מגיע, לוקח את העצם, כי הוא מאוד אוהב עצמות, ואז מלקלק לך ללואיג'י את הפנים, ואז, אני חושב, יש לך עוד חיים, עוד הזדמנות לנסות לנצח את הקרב שהיית באמצע שלו. לא יודע למה הוא לא עושה את זה כל הזמן, זה לא התנהגות מאוד יפה בעיניי, אבל אם אתה משחל אותו, אז אתה יכול לקבל אקסטרה לייף. אז זה שלושה דברים שראיתי שיש כרגע בחנות לקנות, אני מניח שבהתקדמות של המשחק, נגלה עוד דברים שאפשר לקנות שיעזרו במסע. הסיפור, כמו בכל משחק נינטנדו, הוא החלק הכי חשוב. אז הסיפור במשחק הזה הוא שלואיג'י קיבל הזמנה לחופשה all included, כמובן, שלו וכל חבריו במלון מאוד מאוד יפה וגדול ומרשים, והם נוסעים לשם באוטובוס, טוד נוהג באוטובוס בצורה מאוד מסוכנת, מגיעים למלון, יש צוות מלון שבכלל לא מתנהג בצורה חשודה, ובכלל לא נראה כאילו האנשים מרחפים, הם נראים פשוט צוות מלון רגיל לחלוטין, מקבלים את פניך, כל אחד הולך לחדרו, כן, למריו ולפיץ' יש חדר נפרד, האם הם השתמשו בחדרים הנפרדים, אני לא יודע, כי לפני שיכלתי לבדוק, פתאום שמעתי את פיץ' צורחת, צורחה מלאה טעימה, יצאתי מהחדר כלואיג'י, לואיג'י כולו רועד ומפוחד, והכל חשוך ומפריד, הוא יוצא מהחדר ופתאום המלון משנה את צורתו, והופך למקום רדוף רוחות ומפחיד.
וואו, איך לא ציפיתי לזה?
זהו, לא ראיתי את זה בא.
ממש. זה כבר המשחק השלישי בסדרה, כלומר, האם לואיג'י לא מתחיל להבין?
אז אני חושב שהוא כבר מכיר את העניין שיש רוחות, גם זה ידוע שיש רוחות בעולם של מריו, יש את הבוז. נכון. אבל הוא כבר הביס את המלך בו, הוא במשחק הקודם, הוא יודע שהמלך בו נמצא באוסף של איגאד, הפרופסור שהמציא את השואב רוחות, והוא קלו שם ואין שום סכנה, אז אין סיבה לחשוד בזה שהם קיבלו מכתב שמזמין אותם לחופשה all included. הם סלבריטים הכי גדולים כנראה של העולם, הגיוני שהם מקבלים כאלה דברים.
ברור.
והם שמחים תמיד לנצל את זה. אבל מסתבר שהבעלת המלון, מסתבר שגם היא רוח שמאוד העריצה את קינג בו, והיא תמנה מלכולת לאיגד הפרופסור, ולחדה גם אותו, ובעצם שחררה את כל הרוחות מהאוסף שלו, כולל קינג בו, שעכשיו מנסה לנקום את נקמתו בלואיג'י, הוא קלע את כל חבריו בתוך מסגרות תמונה, והמסגרות תמונה הזאת נמצאות ברחבי המלון, ואתה צריך להביס שלל רוחות בוסים, כדי להגיע לאותם תמונות, ולשחרר את החברים שלך, ולהציל אותם.
זה עם סיפור סטנדרטי לחלוטין.
כן.
Yeah, בעולם של מריו, אני חושב שזה ממש סיפור סטנדרטי, תכלס.
כן, והכל מועבר בלי מילים, יש טקסט, אבל אין דיבוב כמובן, והכל מועבר בדיבורי ג'יבריש מאוד משעשעים, אנימציות ממש ממש מקסימות, הצוות הזה שפיתח את המשחק, הוא נקנה לאחר מכן על ידי נינטנדו, לפני שלתיים בערך אני חושב.
כן, אני זוכר שדיברנו על זה.
כן, הוא גם הצוות שפיתח חלק ממשחקי הספורט של מריו, הם מאוד מאוד טובים בלהבין את הדמויות, ולאפיין את הדמויות דרך אנימציה, אני חושב שזה המומחיות הכי משמעותית שלהם, והם עושים את זה מעולה. הם כמובן מוגבלים טכנית, בגלל החומרה של נינטנדו וכן הלאה, אבל עם החומרה הזאת הם עושים די המון. המשחקים נראים טוב בגלל כיוון אמנותי מאוד טוב, בגלל אנימציות מאוד מאוד מוצלחות. אז אני מאוד נהנה לראות את לואיג'י מפחד בזמן שהוא הולך ועושה דברים. האנימציות של הרוחות ממש מוצלחות. המכניקה עצמה גם מאוד מתאימה לסגנון האנימציה הקריקטורי הזה. למי שלא מכיר, במשחקי לואיג'י מנשן, המכניקה המרכזית היא שאתה שואב את הרוח, לרוב אתה צריך קודם לגרום לה לקפוא בעזרת פלש אור, אתה שואב את הרוח, ואז כשהזנב של הרוח כזה נכנס לך לתוך השואב, אתה יכול למשוך את הרוח בכיוון הנגדי עם הג'ויסטיק, מזה שהיא מנסה לברוח אליו, וזה מאפשר לך בסופו של דבר ללחוץ על כפתור, ובעצם להטיח את הרוח מצד לצד על הרצפה, עד שכל החיים שלה, מתרוקנים, ואז אתה יכול לשאוב את הרוח פנים על השואב שלך.
זה סוג של משחק דייג.
זה סוג של משחק דייג בגדול, כן. וגם בדומה משחקי דייג, ומשחקים אחרים של נינטנדו, כמו פוקמון, יש שם אלמנט של איסוף רוחות, אז אתה יכול לראות בדיוק כמה רוחות מכל סוג הרגת, יש לך גלריה של כל הרוחות מכל הסוגים שאספת, זה נורא נחמד לאט למלא את הכספת של הרוחות ברוחות בוס, כי כל רוח בוס מעוצבת בצורה נורא יפה. היה בוס שהוא הבלבוי, זה שקיבל את פניך בכניסה, והוא משתמש באמת במזוודות כזה ענקיות שהוא מנסה לזרוק עליך כדי לגרום לך למות, כי זה מה שרוחות עושות, מסתבר. כי היה בוס שהוא מאבטח, שהוא היה כזה מאבטח מאוד מגוחך ומפוחד, היה בוס שהוא טבח, היה בוס, כמו שהזכרתי, נגן פסנתר. הבוסים ממש יצירתיים, גם הם עם אנימציות ממש ממש מוצלחות שמאפיינות אותם היטב, חלקם מאוד פחדנים, חלקם קצת בפניקה, כי הם כזה כנראה בתפקיד זוטר, אבל הם רוצים להרשים את הבוסית שלהם, ככה התרשמתי מהבוס בלבוי, חלקם מאוד כועסים.
אז כזה workplace comedy, basically.
כן, זה כמו The Office, אבל מריו, שזה אגב משהו שהייתי מאוד שמח לראות, זה רעיון יפה. The Office של סוניק.
כמערכון של SNL, אני לגמרי on board.
כן.
אז פסק ממש נחמד, מי שלא יצא לו לשחק כמוני, בגלל שהוא קנה את הסוויץ' ביחסית מאוחר בחיים שלה, מאוד מומלץ לעשות את הקפיצה הזאת חסרה בזמן ולאסוף אותו לאוסף שלכם. ממש ממש משחק נחמד. אני לא אשחק בו לבד, אני אשחק בו רק עם אותה חברה, כי זה נורא כיף לשחק יחד אגב. שמרתי אותו, לא אשחקי בו עד עכשיו, בגלל שחיכיתי שהיא תבוא ותשחק איתי, ואני מאוד שמח שעשיתי זה, כי זה באמת משחק ממש ממש כיפי ביחד. פותרים שלל חידות ברחבי המלון, בכל קומה יש לה תמה משלה, אז יש קומה שהיא כזה עיצוב ימי הביניים מסיבה כלשהי, יש קומה שהיא האודיטוריום של המוזיקה, יש קומה של מרתף, יש קומות שהן פשוט קומה של בית מלון, שיש שם חדרים של בית מלון, אז היא יחסית נורמלית. אבל עשו שם עבודה יפה, הסביבות מגוונות, החידות הסביבתיות ממש ממש נחמדות, יש איזשהו אייקון של יעלום שאני רוצה לאסוף באחת הקומות, שפשוט לא הצלחנו במשך איזה 20 דקות בחדר שאנחנו יודעים שנמצא ביעלום, לא הצלחנו למצוא את היעלום. זה היה מאוד מתסכל, אבל אנחנו נחזור לשם ונצליח בסופו של דבר, כי אנחנו נחושים ואנחנו אמיצים, כמו לואיג'י.
חשבתי שכל הפואנטה היא שלואיג'י הוא לא אמיץ.
הוא אמיץ, כי למרות שהוא מפחד, הוא ממשיך לנסות ולעזור לחבריו.
האם הוא לא למד להתמודד עם הפחד שלו בשני המשחקים הקודמים?
הוא למד להתמודד, הוא לא התגבר על הפחד שלו.
כן, הוא קייפבל, כשהוא מוצא את השואב, הוא שמח, הוא יודע שעם השואב הזה הוא יכול לעשות דברים.
Right.
הוא יודע שהוא יכול לעשות את מה שצריך לעשות כדי לעזור למשפחה שלו ולחברים שלו.
איך הוא מוצא את השואב, אגב? למה, איך יש לו שואב?
אז הוא בורח בהתחלה מקינג בו, קינג בו רוצה ללכות גם אותו בתוך מסגר, הוא בורח ממנו ויורד דאון לנדרי שוט כזה, למרתף של, של המלון, ומשם הוא מגיע לחניון, ובחניון יש את הרכב של איגאד, כי הוא נלכד על ידי בעלת המלון לפני כן, יש שם את הרכב שלו, הכלבלב רוח בעצם מוביל אותך לשם, ואז איפה שאמור להיות מכסה המנוע, זה נורא מוזר, אמור להיות שם מנוע, אבל לא, הוא פותח את איפה שיש, היית מצפה למצוא מנוע, ויש שם את השואב. אז ככה הוא מוצא את השואב, ואז הוא משחרר את איגד, וזה ממש השעה, שעתיים הראשונות.
אם הייתי מנהל מלון של רוחות, דבר ראשון שהייתי דואג זה שלא יהיה שם שואב רוחות.
כן, לגמרי.
זה נכון, כן, היא לא האויבת הכי קייפבל אי פעם, אבל יש לה את השאיפות שלה, אני מניח, שנגלה הרבה על הבקסטורי שלה, בטח שם איזה סיפור קורא הלב, אני מתאר לעצמי, ונבין למה היא עושה את מה שהיא עושה.
טוב, אני מחכה לעדכונים, אני ממש on the edge of my seat, לדעת איך זה, איך המשחק...
איך הסיפור
מסתיים, כן.
לדעת אם מצאתם את היעלום.
אנחנו נמצא אותו. גם אם נצטרך לעשות את הטריק הידוע של לחפש באינטרנט, אנחנו נמצא אותו. כן, זה היה Luigi's Mansion 3, לסיכום.
אני רוצה לדבר קצת, עוד קצת על Death Must Die, שדיברתי עליו בפרק קודם. משתי סיבות, אחת כי שיחקתי בו מלא, מאוד מוצלח, ושתיים, כי היה לו עדכון מאוד גדול ששבוע שעבר, הוא, כמו שהזכרתי ב-Early Access, וזה Early Access די מוקדם, אז הם עדיין מוצאים, יש עוד הרבה תוכן מתוכנן, והעדכון שהיה עכשיו לא רק הוסיף כאילו שלב חדש ודמות חדשה, ועוד מערכת שלמה של בניית דמות, היא גם, העדכון, גם שינה המון מערכות קיימות של המשחק, שינה סקילס קיימים, הם עשו ממש כזה ריוורק לכל המערכת של הסקילס, יש עכשיו כזה, במקום שפשוט תהיה מלא אופציות שאפשר לבחור כמה שרוצים מהם, אז יש סוגים שונים של סקילס, יש כאילו, יש דש והתקפה כמובן, ויש קאסט שזה קסם שקורה כזה אוטומטית כל כמה שניות, ויש סטרייק שזה משהו שמופעל על ידי התקפות, ויש פאוור שזה כוח פסיבי, ולכל דמות יש הגבלות שונות של כמה מותר לה מכל סוג, והם שינו הרבה סקילס קיימים כדי להתאים למערכת הזאת, ועשו הרבה בלנסינג. קיצור, עדכון מאוד משמעותי. אז קודם כל אני אגיד בתור התחלה שהמשחק אפילו יותר מוצלח עכשיו, ואני באמת, אם זה העדכון הראשון שהם מוצאים, אז אני לחלוטין מצפה שהוא עוד ישתפר הרבה. אני כן רוצה לדבר קצת יותר עליו מעבר למה שאמרתי פעם קודמת, שזה פשוט Hades ו-Vampire Survivors, נקודה, הסוף.
מי צריך עוד?
הבסיס הוא Vampire Survivors. יש לכם את הדמות, יש איזושהי התקפה בסיסית, ואתם מסתובבים במפה גדולה, עם מלא מלא אויבים שצריך להרוג, ואוספים שדרוגים ובונים קומבואים מטורפים, שבשלב מסוים מתחילים לעשות כמויות לא סבירות של נזק, ו... היה לי היום איזה רן שיצא לי כזה, איזה קומבו ממש מוצלח, ופשוט אויבים נעלמו לפני שהם בכלל הספיקו להופיע לי על המסך. זה מאוד כיף. מי ששיחק Vampire Survivors מכיר את הסוג הזה של כיף, ומי שלא שיחק Vampire Survivors מאוד מאוד מומלץ. הוא עולה איזה $5 והוא משחק ממש כיפי. ועל זה יש את השכבה הנוספת של כאילו boons, הם קוראים לזה favors נראה לי, משהו כזה. של בסגנון של Hades, שיש את האלים השונים, וכל אחד יש כזה סגנון שלו, ויש קומבואים שאפשר לבנות מזה, ויש שם דברים מאוד כיפיים. יש, נגיד, אל המלחמה שלהם, יש לו כל מיני דברים שעושים לאויבים סטטוס של rupture, שהם כזה הולכים יותר לאט, ובלים נזק כשהם הולכים.
זה ממש, ממש ruptured מ-Hades.
אז אני לא זוכר בדיוק איך זה עובד ב-Hades, אבל יכול מאוד להיות, ואז בנוסף יש כוח שנותן לכם attack speed על כל בונוס, על כל אויב שהוא ruptured. אז אפשר להגיע למהירויות התקפה היסטריות, וכמובן שכל התקפה שלכם שולחת עוד מהכזה השוריקנז האלה שעושים rupture, וזה גודל אקספוננציאלית מאוד מהר, וזהו, זה ממש כיף, יש שש דמויות, והם כולם hanging out בבסיס שחוזרים אליו כל פעם שמתים.
מה ההבדל בין הדמויות? כאילו זה דמויות שמשחקים איתם?
זה לא כמו Hades שכולם NPCs, זה, כל הדמויות שם זה דמויות, זה PCs, זה, וכל דמות היא סגנון משחק שונה. הדבר העיקרי ששונה זה ההתקפה.
כאילו זה נשק אחר כזה?
נשק אחר והסטאצ הבסיסיים, וכאמור, כמה פייברס אפשר לקבל מכל סוג. אז יש נגיד את כזה הרוג, שהיא, יש לה כזה שני פיגיונות, והיא מתקיפה מאוד מהר, ויש לה כזה, אפשר לבנות אותה עם כזה ביל של המון המון תקפות, ודברים שמופעלים מהתקפות, ויש לה את הכוחות האלה של הסטרייק, שמופעלים על ידי התקפות, היא יכולה 4 או 5 מהם, שזה הרבה יחסית, לכל דמות יש כזה בין 1 ל-5 מכל סוג של כוח, אז יש לה הרבה כוחות של סטרייק, ויש לה בונוסים לקריטיקלס וכאלה, ויש את הדמות של הקוסמת, שיש לה הרבה כוחות של קסמים שקורים אוטומטית כל כמה שניות, ויש לה התקפות בטווח רחוק שעושות כזה פיירבול, ופשוט התקפות שונות, ובגלל זה הסגנון משחק מאוד שונה, וכמובן יש... במיטב המסורת של היידיס יש דיאלוגים בין הדמויות, וכל פעם שחוזרים, שמתים וחוזרים להום בייס, זה לא, אמרתי זה פעם קודמת, זה לא קרוב לרמה של היידיס, ועד כמה שאני ראיתי בינתיים, אין ממש מה שהייתי קורא סיפור. יש יותר כזה וייב, ופרמיס, וכמובן לא אומר שהם לא יוסיפו דברים בהמשך.
כן, הם טוענים שהגרסה המלאה תספר סיפור עד סופו, תסיים את הסיפור שהם התחילו. אני לא יודע עד כמה הוא כרגע קיים, אבל נשמע שהם מתכננים כן לספר איזשהו סיפור מעניין.
אני מקווה.
הפאצ' הגדול שדיברת עליו זה אקט 2?
כן.
אוקיי, זה ממש עכשיו, זה מפני שבוע.
כן, כן. זה היה כאילו המפה החדשה שהם הוסיפו יחד עם זה, והעמוד חדשה, ועוד כל הדברים שאמרתי.
האלים הם זה מפנתיאון מסוים? או שזה משהו שהם המציאו?
לא שאני מכיר.
אוקיי, אז כן, אולי זה מקורי.
אתה אומר זה שילוב של Vampire Survivor והיידיז, זה לוקח גם מכניקות מהיידיז, או שזה Vampire Survivor עם סיפור?
לא, אז מהיידיז יש את איך שהשדרוגים עובדים במהלך ריצה, שאתה מקבל כאילו בונוסים מהאלים השונים, ואת כל ה... יש עניין של ה-rarities ודרגות של כל ה-favors שאתה מקבל,
okay.
ואת לקשקש עם האלים כל פעם כשהם נותנים לך פייבר ו...
והסגנון הגרפי קצת מזכיר.
מעבר לזה גם כל הקומבואים, הבנייה של הקומבואים מאוד מזכירה את הייטיס. זה שלכל אל יש את הסגנון שלו ואפשר לבנות קומבואים מסביב לזה. זה Vampire Survivors, הרי כל מה שיש לך זה כלי נשק שונים, ואם הם במקרה עובדים טוב ביחד אז סבבה.
אבל יש לך גם שדרוגים של הכלי נשק, לא? יש לך כאלה... אני בכלל זוכר.
יש גם ציוד שאתה יכול לאסוף, וכל פרי ציוד יכול לשדרג בסופו של דבר כלי נשק מסוים. לגרסה יותר עוצמתית שלו. אבל זה הרבה יותר מוגבל מבחינת השילובים.
מבחינת הבנייה של הדמות של כלי נשק והקומבואים והקרב, כאילו העוצמה שלך במהלך ריצה, זה מאוד מזכיר את היידיס.
אוקיי.
אני מוכרח לומר שהוא נראה מוצלח מאוד בתמונות ובסרטון שיש בחנות בסטים, ואני מעוניין בו, אבל אני חושב שאחכה לגרסה המלאה.
לגיטימי, אני בהחלט אבדוק, אני עדיין משחק בו, אבל אני בטוח שאני אפסיק נגיד כשהיידיס 2 יגיע ל-Early Access, אבל אני בהחלט מתכנן לחזור ל-Death Must Die מתי שזה לא יהיה שהוא יגיע ל-1.0, ואז אני אעדכן.
אז הוא יצא, ה-Early Access יצא ב-14 לנובמבר בשנה שעברה, ולפי ה-Frequently Asked Questions שלהם בעמוד של סטים, הם אומרים שהוא אמור, הם תכננו שהוא יהיה ב-Early Access כשנה. מה שאומר שהוא אמור השנה להיות מושלם ולצאת בגרסה 1.0.
בסדר, אבל לך תדע מה באמת יהיה.
כן,
לדעת נכון. את הדברים האלה.
נכון.
אבל כמו כשזה יקרה, אני אעדכן. אז זה שוב, Death Must Die. ומשחק שני ששיחקתי, שהתחלתי אתמול, ושיחקתי בו כבר איזה 9 שעות או משהו כזה, כי הוא מאוד כיפי, שיצא ב-2022 ולא שמעתי עליו בכלל, עד שאח שלי המליץ לי עליו, השבוע, והוא נשמע מעניין, אז אמרתי, כן, יאללה, אני אנסה, ויום אחרי זה אני כבר באיזה 60% מהמשחק או משהו כזה, הוא נקרא Minishoot Adventures, משום מה, אני לא יודע למה, יש גרש אחרי המינישוט, אבל, whatever, תחפשו Minishoot Adventures, תמצאו אותו, וזה, דמיינו, זלדה דו-מימדי כזה, old style, אבל, bullet hell twin stick shooter,
מזכיר את Nobody Saves the World בסגנון הגרפי.
נשמע שרק בסגנון הגרפי.
הוא מזכיר את Nobody Saves the World במובן ש-Nobody Saves the World הוא גם זלדה דו-מימדי, אז זה שניהם שואבים מאותה באר של השראה, ולכן שניהם נראים מאוד דומים בסגנון שלהם. אני חושב שמינישוט ספציפית יותר דומה לזלדה מאשר ל-Nobody Saves the World, הייתי אומר?
הוא בולט הל באמת, כלומר אני לא מכיר לא את זלדה ולא את Nobody Saves the World כבולט הל. אז כן, זה מוזר להגיד שאתה אומר שזה דומה לזלדה, אבל אני לא יודע, אולי צריך לשחק את המשחק.
הוא זלדה דו-מימדי במובן שיש בו עולם גדול שצריך לחקור, ויש בו דאנג'נס וכוחות שכזה מוצאים, שדרוגים שמוצאים בדאנג'נס שלאט לאט פותחים עוד ועוד, והמפה זה הסגנון משחק, כאילו המבנה הכללי של המשחק הוא מאוד מאוד זלדאי.
אוקיי.
וגם מבחינת הווייב שלו הוא מאוד זלדאי, ויש לו דברים, גם בדברים הקטנים, כמו שאפשר להשמיד כל מיני עצים וסלעים שיש ב-overworld, ולמצוא בהם כל מיני סודות וקיצורי דרך וכאלה, אז בהחלט מאוד מאוד הרבה השראה מזלדה ישנים. אבל כן, אתה צודק, הוא מבחינה מכנית, מבחינת ה-moment to moment, הוא לגמרי shoot 'em up, bullet hell, והוא טוב, הוא מאוד מוצלח בזה, יש בו אויבים מעניינים, יש בו בוסים ממש מוצלחים, יש לו מוזיקה כיפית, שמאוד מזכירה כזה shoot 'em ups ישנים, הוא מוצלח גם בתור זלדה וגם בתור shoot 'em up, ויש בו רובוטים חמודים שאפשר למצוא וכזה להציל מכל מיני מקומות, ואז הם באים לכפר המרכזי ועושים, פותחים איזה חנות או עושים לכם איזשהו בונוס, כל רובוט שמצילים מוסיף איזשהו כזה משהו חדש, ויש לו כל מיני דברים מוחבאים וחידות וכאלה, כל מה שהייתם מצפים ממשחק זלדה, ואני ממש ממש נהנה ממנו. הוא לאנשים שאוהבים שוטם אפס, אין הרבה בשנים האחרונות, מאז ה-90s, אין הרבה משחקי שוטם אפס בכלל, ובטח שלא כאלה באמת טובים.
יש את טורניט בוי רוב דה בנק.
טורניט בוי רוב דה בנק הוא לא שוטם. הוא לא כאילו...
הוא בולט הל.
הוא... בוא נגיד, שיחקתי בטורניט בוי רוב דה בנק, נסה את זה ותראה כמה זה מורגש ההבדל בין שניהם. זה רמה אחרת. יש כאילו, יש רמות של בולט.
כן, כן.
וזה ממש ממש מרגיש כמו...
זה בולט לימבו. בולט לימבו.
שוטמאפ קלאסי.
Turn it boy save the world. או בולט פרגטורי.
בולט פרגטורי.
כן. אוקיי.
מגניב, מעניין. זה המשחק השני של המפתחת ככל הנראה. עלה משחק ב-2019. בשם Swords and Souls Never Seen, שלא שמעתי עליו מעולם.
גם על מינישוט לא שמעתי מעולם עד השבוע. אני משחק בו על הסטים דק, והוא מושלם לזה, וזהו, מינישוט גרש אדוונצ'רס.
כן, זה מוזר.
לא ברור הגרש.
לא, זה מינישוט גרש. מומלץ מאוד. שני דברים נוספים ממש בקצרה. אחד זה שאני לא שיחקתי ולא מתכוון לשחק בהוגוורטס לגאסי, אבל חברה שלי משחקת פה כבר כמה זמן.
וזה יצר קרע ביחסים שלכם, הייתה תקופה קשה.
לא, אני מאוד משתעשע מזה. זה נראה כמו משחק שממש לא הייתי רוצה לשחק בו, אבל הנה, מה אכפת לי.
אוקיי, סבבה.
זה נראה משחק עולם פתוח, גנרי, רק הרי פוטר. יש כל כך הרבה שטויות לעשות ברחבי המפה. אני אגיד, זה נראה שהם עשו הרי פוטר מאוד טוב. כלומר, זה מרגיש מאוד הרי פוטר. מי שאוהב את הסרטים והספרים, זה מאוד עושה את כל הקטע הזה מאוד טוב. בתור משחק, לי זה לא נראה מושך בכלל, זה הרבה מאוד להסתובב בתוך הוגוורטס וסביב לה, ולאסוף קולקטיבלס ולעשות כל מיני סייד אקטיביטיז. יש לו מכניקות שאני לא מבין, כמו בקרבות יש כזה דודג' וקאונטר, או בלוק, כמו שיש בהרבה מקומות, אבל יש פרומפט שאומר לכם על איזה כפתור ללחוץ ומתי כל פעם שצריך להתחמק ממשהו. זה עובד בארגם אסיילום, אבל אני לא יודע למה המשחק הזה צריך את זה. יש קטע שבמהלך קווסט, כשאתם כאילו עוקבים אחרי מישהו או בדרך לאנשהו, אי אפשר לסטות מהמסלול, המשחק יתעצבן עליכם אם אתם עושים את זה, ויתן לכם כזה עזרה גדולה באדום, ועם קאונטאון.
אלגנטי.
אתם רק הולכים לאלה כזה לאסוף איזה קולקטיבל בצד, אי אפשר, וכל המשחק הזה זה קולקטיבלס. לא מובן בכלל. הסאונד דיזיין של המשחק הזה דפוק לגמרי.
באיזה אופן?
בחיים שלי לא ראיתי משחק שגרם לי לחשוב, למשחק הזה יש ספציפית בעיה בסאונד מיקס.
אוקיי.
מישהו פישל ברמה היסטרית בסאונד מיקס, ספציפית.
זה על הפלייסטיישן 5?
כן.
אני חושב שהיה איזשהו עדכון בפלייסטיישן 5 שקצת שבר את הסאונד מיקס במשחקים.
אולי, לא יודע. אוקיי, אז הנה תלונה אחרת שלא קשורה לסאונד מיקסינג. יש את הקטע הזה בהרי פוטר, שהוא נחמד בספרים ובסרטים, הוא מוסיף קצת פלר, וזה שכשאנשים מטילים איזשהו קסם, הם אומרים בכל רם את השם שלו. נכון? זה גיוש שאתה, את ה-magic word שהם עושים. וכל פאקינג פעם שהדמות הראשית מטילה איזשהו קסם, היא צועקת את המילת קסם וכזה. יש נגיד את הדבר הבסיסי שעושים, שיש בהרבה משחקים עכשיו שלוחצים על איזה כפתור כדי לגרום לדברים חשובים בעולם מסביבכם לזהור קצת.
כן, detective mode כזה.
Detective mode, כן. אז בהרי פוטר, כשזה הרי פוטר, זה קסם.
כמובן.
רבליו. ואני פשוט, אתם יודעים, אני יושב לי פה בסלון ומשחק מינושיות אדוונצ'ר. זה פשוט כל שתי שניות. רבליו, רבליו, רבליו.
אז תדע לך שזה מים בטיק טוק יש מלא סרטונים של, אם הייתי NPC בהוגוורטס לגאסי, ואתם רואים כזה, מישהו לבוש עם גלימה, עם כזה גרין סקרין של הוגוורטס, ואז כזה הוא שומע כזה במחק, רבליו. רבליו, רבליו, רבליו. כן, זה מים, אז אתה לא היחיד ששם לב.
זה פשוט כל הזמן, זה נונסטופ. וכשיש קרב, אז פשוט זה אינסנדיו, ספלי ארמוס, צעקות בלי סוף, זה מצחיק, אבל ממש gets old very fast.
זהו, זה באמת משהו שספציפית במעבר למשחקי מחשב, היו צריכים לחשוב על זה טיפה יותר מפשוט לעשות כמו שזה בספרים. כי זה קצת יותר מדי.
ובאופן כללי, הכתיבה במשחק הזה ממש לא טובה. כאילו, הדיאלוגים, ה-moment to moment מטופשים, הסיפור הכללי מטופש.
אז זה בסדר, זה חומר המקור.
כן,
ואני אומר את זה בתור מישהו שמאוד אוהב הארי פוטר, וקרא את כל אחד מהספרים לפחות 10 פעמים.
קיצור, אני שמח שאני לא זה שמשחק בו, ואני יכול לשבת בצד ולשחק מיני שוט אדוונצ'רס במקום. דבר אחרון שאני אזכיר ממש ממש בקצרה, זה שהתחלתי לראות את הסדרה של פולאוט, ואני רק רוצה להמליץ לכל מי שאוהב את המשחקים, ראיתי 2 פרקים מתוך 8, אני לא יודע איך זה נגמר, אבל מה ששמעתי, ביקורות, זה ממשיך ככה, וזה גם סדרה מאוד כיפית ועשויה טוב, וגם מאוד מאוד ממצא טוב את הטון ואת הווייב של המשחקים, את העולם של המשחקים, אז העלילה שם זה לא משהו שהיה באף אחד מהמשחקים, זה כאילו, אוקיי, אחת הדמויות, כן, יש הקווסט הראשי שלה, זה ללכת להציל את אבא שלה, זה קלאסי פולאוט, אבל באופן כללי פשוט הבינו טוב את העולם והטון של פולאוט, שאלה שני הדברים הכי חשובים, והם גם עושים עבודה מאוד טובה של להכניס רפרנסים ודברים מהמשחקים, בלי לעשות את זה יותר מדי in your face. מי שאוהב את המשחקים מאוד מאוד ממליץ, ומי שלא, זה עדיין סדרה טובה.
אז זה עוד סדרת טלוויזיה מבוססת במשחקי מחשב, שהיא לא גרועה אפילו קצת.
Mm-hmm.
מגניב, אחלה, אחלה רצף.
כן, אני מאוד מסכים. אני מעולם לא שחקתי בפולאוט, ואני כמוך אופר ראיתי 2 פרקים, ואני גם מאוד נהנה, אז אני גם בינתיים מהממליצים, בהחלט.
מגניב. באמת שמעתי רק דברים טובים עד כה על הסדרה, חוץ מאיזה צייצן ימני שממש הזדעזע מכך שהסדרה מדברת על זה שקפיטליזם ומלחמה בגלל קפיטליזם הוא מאוד כעס.
כן, שוב המדיה הליברלית מנסה להרעיל את המוחות שלנו.
בדיוק.
זהו, זה אני. דקל, אתה רוצה לדבר עוד קצת על משחקים שכבר דיברת עליהם מלא?
כן, לגמרי. אני אמשיך את השבונג של לדבר על משחקים ישנים, ושכבר דיברנו עליהם. לפני חודש, נטפליקס הוסיפה לשירות המשחקים שלה את Hades, וניצלתי את ההזדמנות הזאת בשביל לחזור אליו. שיחקתי בו לא כשהוא יצא, כי הוא יצא רילי אקס, אבל כשהוא שוחרר, שיחקתי בו והגעתי, אני מרגיש שמיציתי אותו, אבל זה היה לפני כבר כמה שנים, והתעורר בי ככה הרצון לשחק בו שוב.
אני אגיד בדיוק בזמן לטכניקל טסט של Hades 2.
כן, בדיוק, זהו, פתאום היה הרבה, הרבה Hades all around. אני מניח גם שיש, שזאת הסיבה שהם שחררו את...
כן, זה גם הגיוני.
כן. עכשיו, זה זמין, אם אני מבין נכון, רק למכשירים של אפל?
מה, טכניקל טסט?
לא, 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 הגרסה של נטפליקס להיידיז. אז זהו, אז אני משחק בו על האייפד, שזה אחלה. זה לא אחלה, תנו לי לסייג. בימים הראשונים שיחקתי בממשק המגע שם, שזה ממשק מגע די סטנדרטי לכל המשחקים ככה על מובילס. יש לכם בצד אחד, אתם מחליקים בצד שמאל בשביל להזיז את הדמות, בצד השני אתם לוחצים על מקומות שונים עם הגודלת שלכם, זה אמולציה של הכפתורים השונים, ותשמעו, זה מאוד לא זה. היו אנשים שאמרו, אנחנו סומכים עליהם, אנחנו סומכים על סופר ג'יינט, שאם הם מוציאים משחק למובייל, הם ידעו לעשות זה כמו שצריך, ומה אני אגיד לכם, זה לא כמו שצריך. כן. הייתי מאוד קרוב להגיד, אוקיי, תודה, אבל לא, אבל אז ככה נזכרתי שיש לי... גיימפד, יש לי את אחד מהגיימפדים של 8-bit do, שעובד לגמרי לא רע עם מכשירים ניידים, גם אייפד, גם, אני חושב, גם אייפון ואנדרואיד, אז חיברתי אותו, לקח משום מה כמה זמן עד שהאייפד יבין שיכול להתחבר אליו בצורה אלחוטית, לא הבנתי אם זה בעיה של היידיז עצמו, או זה בעיה אצלי באייפד, לא יודע, אז כבר כמה ימים אני שיחקתי בו עם הפשוט מחובר בקבל, ואז אחרי כמה זמן זה פשוט, לא יודע, הסתדר. ובאיזושהי נקודה אמרתי, טוב, בוא ננסה לבדוק אם זה עובד אלחוטית, וזה עבד. אז עשיתי את זה, ומאז המשכתי, הרגתי את הבוס האחרון, אחר כך כבר הגעתי לסוף האמיתי הראשון, ואז הבנתי סלש, הזכירו לי, שיש עוד כמה סופים אמיתיים בהמשך, אבל אני חושד שהגעתי שוב לסוג של מיצוי, כלומר, אני לא יודע, אולי אני אמשיך עם זה, תלוי כמה יבוא לי, אבל נראה לי שאני ככה די בשל להשאיר אותו מאחוריי שוב.
בסדר, עוד מה, שבועיים או משהו כזה, יש את ה-Early Access של Hades 2?
של 2, כן, לגמרי. אני תוהה אם אני רוצה לחכות עד שהם הוציאו אותו באופן רשמי, כי אני לא יודע כמה פעמים אני הולך לחזור למשחק הזה. אז אני רוצה שכשאני משחק בו, אני אשחק ב-Final Form שלו.
בגדול, היידיס זה משחק שנגמר כשאתה ממצא אותו. חלק מהאנשים זה קורה אחרי 90 כן. שעות משחק, וחלק מהאנשים זה קורה אחרי פחות.
כן, fair enough. אז אצלי, אני לא זוכר כמה זמן שיחקתי בניסיון השני, אחרי 50, בערך 55 ניסיונות, אני חושב, הגעתי ככה, סיימתי אותו 10 פעמים.
אוקיי, זה כזה, כן, הגעת לחצי.
אוקיי, fair enough, כן, יש בהחלט, יש עוד לאן להתקדם מבחינה לילתית, אבל...
כאמור, זה תלוי את מי שואלים גם.
אני חושב שגם עוד סופים, הקטע הזה של כמה סופים, זה הברקה לא צפויה, כי בעצם אתה לא סיימת את כל התוכן שיש למשחק להציע, אתה יכול לקדם את הסיפור עוד אם אתה מעוניין להמשיך לשחק, אתה יכול לקדם את היכולות שלך, לשפר את הדמות וכן הלאה, להפוך יותר עצמתי, לעשות ריצות בכל מיני שילובים שלא ציפית, יש המון... מכנית מה לחפש שם גם.
שזה אבל הרבה פעמים קורה בכל רוגלייק.
כן, כן, Hades פשוט עושה את זה כנראה הכי טוב מכל רוגלייק, אבל מעבר לזה שיש הרבה מכנית מה לעשות, המשחק מאפשר לך להרגיש מסופק, גם אם לא הגעת לסוף השלישי, האולטימטיבי, או איך שלא תרצה להגדיר אותו. גם אם הגעת לאיזשהו נקודת אמצע, יש נקודת עצירה, נעימה לשחקן, הוא לא מרגיש, אוי, נו, לא עשיתי מספיק. הוא מרגיש, הנה, קיבלתי סוף יפה לסיפור, גם אם יש לו המשך, זה לא משנה, ומציתי גם מבחינה מכנית, גם מבחינת הסיפור, אני חושב שזה בסוף עבד להם היטב.
כן, האמת שאני מאוד מסכים. הם ליטשו את המשחק הזה יפה מאוד, מהרבה מאוד בחינות. לא רק משחקית, לא רק, לא יודע, עיצובית. עשו עבודה מאוד טובה עם המשחק הזה, ואם לא יצא לכם עדיין, אז עכשיו זו הזדמנות ממש מצוינת, או שפשוט עברו ישר להיידיז 2, שלא שיחקתי בו, אבל לא יודע, ראיתי סרטונים של אנשים שמשחקים בו, שנראה שזה עוד היידיז.
הוא נראה בהחלט מעולה, ואני אגיד, אני בהיידיז הראשון שיחקתי ב-early access, והוא היה מאוד כיפי מהרגע הראשון.
טוב לדעת, כלומר, בהחלט גם הווידאו שאני מסתכל עליהם כרגע, הוא לא הייתי מאמין שזה משחק, לא גמור מאיך שהוא נראה. הוא נראה, לא יודע, מאוד, מאוד מלוטש. אז זה בהחלט לטובתו ולטובת סופר ג'יינט, זה היה Hades על האייפד, בזכות חשבון הנטפליקס שלי, ועוד משחק שכבר דיברתי עליו וסיימתי לפני מלא זמן, אבל רציתי, אני חושב שבשלה העת לחזור אליו, זה The Last of Us Part 2. סיימתי ריצה מחדש על המשחק הראשון לפני, אני חושב שזה היה בחודש שעבר, ועכשיו החלטתי שכן, שהגיע הזמן לחזור, לא יודע, לסיים את הסיפור נגיד, עד שהם הוציאו את החלק השלישי.
עוד 20 שנה.
לך תדע מתי, כן. לכל הפחות להכין את עצמי לעונה הבאה של הסדרה. שאני אזכר יותר מה היה שם וכל זה. מדהים אותי עד כמה זה משחק טוב. אני רוצה לעזוב רגע את האלמנט המשחקי, לשים אותו רגע בצד, אבל מבחינת כתיבה, עיצוב דמויות, אנימציה, אקטינג, אני לא חושב שיש שום משחק אחר שמתקרב אליו, שגורם לי באמת להרגיש, לא סתם שאני חלק מהסיפור, זה סיפור אמיתי, שהדמויות האלה קיימות בעולם, יש להם מערכות יחסים ורגשות, והן מדברות אחת עם השנייה, הן אמיתיות באופן שאני לא חושב שאף משחק יצא לי, שהמשחק ששיחקתי בו גרם לי להרגיש ככה. גם משחקים מאוד, מאוד מלוטשים ומאוד מתבססים על זה, על האלמנט הסיפורי ועל האלמנט של, לא יודע, מציאותיות, כמו אלן וייק, אלן וייק 2, כמו ה-IPs החזקים של סוני, כן, God of War,
The Last of Us.
כנראה פחותה, אוקיי, הראשון.
כן, הוא די היה החוד החנית של הסגנון הזה של סוני.
כן, אז הם המשיכו את זה, אז לא יודע, אז אולי נגיד Uncharted 4, כן, מתקרב לזה במידה מסוימת, אבל עושה את זה אחרת. לא יודע, זה מדהים אותי. עד כמה הן לא, אני לא משחק בארכיטיפים, אני לא משחק בקריקטורות, ואני לא משחק באנשים שסתם אומרים את הטקסט שלהם בשביל לקדם את העלילה. זה לא יודע, זה משהו אחר. ואם אני מוסיף לזה גם את האלמנט המשחקי, אני מרגיש שזה קצת פוגע בו. כלומר, הוא משחק טוב, כן? אני לא רוצה חס וחלילה שיחשבו שאני טוען משהו אחר. אבל יש בו, נגיד, חזרתיות מסוימת. יש את התקופה שבאתם 3 ימים בסיאטל.
כן, זה נמרח הרבה יותר. לא, יום 2 ספציפית, אני זוכר, שהיה כל כך ארוך.
אני חושב, כן, המשחק מתרחש ב6 ימים ובונוס, אפשר להגיד?
כן.
היה אפשר להוריד יומיים, בגדול.
יכול להיות. והקטע שגם הימים האלה, כשאתה משחק את זה, כשאני משחק את זה לא מעט בימים האחרונים, אני מרגיש כאילו זה באמת הרבה מזה, זה עוד מאותו דבר, זה ללכת בצורה לינארית לאזורים תחומים יחסית. הרבה פעמים אתה הולך ברחוב או משהו דומה, יש לך מצד אחד חנויות או בתים או משהו אחר, ואתה צריך, אם אתה רוצה לאסוף את כל הקולקטיבל, אז כן, אתה הולך לבית מצד שמאל, סורק אותו למעלה ולמטה, ואז הולך לבית הבא, סורק אותו למעלה ולמטה. וכן הלאה, עד שאתה מגיע לסוף של הארינה הזאת. אתה עובר הלאה, וזה מאוד דומה, all in all. בכלל, כל הקטע של הקולקטיבלס, דיברת על זה כבר כששיחקתי במשחק הקודם, אני מרגיש את זה כאן, אולי במידה יותר גבוהה, בגלל שזה אחד הדברים העיקריים שמרגישים שמש מוציאים אותי מהמשחק. זה כל כך לא מתאים לדמות שאני משחק לעשות את זה עכשיו. יש לה מטרה, היא רוצה להגיע לטומי, היא צריכה להגיע לא יודע, לרדוף אחרי משהו. יש איזושהי תחושה של urgency, אבל העיצוב של המשחק מעודד אותי לא ללכת בקו ישר, אלא ללכת בעצם בסללומים, בין כל ככה שאני אתפור את כל הסביבה, כדי לוודא שלא פספסתי שום דבר, שאני מוצא כספות, שאני מוצא חוברות לשדרוג, שאני מוצא כמובן את כל ה-flavor text, flavor notes שמפוזרים שם, והכי חשוב, קלפים של גיבורי על, שנמצאים באזורים, במקומות הכי לא צפויים.
זו בעיה מאוד קלאסית במשחקים. זה פשוט הרבה יותר מורגש ב-The Last of Us, כי השאר הרבה יותר כזה אימרסיב וכתוב באמת טוב, ואז זה הרבה יותר בולט.
אני חושב שזה באמת נגיד בניגוד לספיידרמן, בניגוד ל-God of War Horizon, שהם משחקי עולם פתוח, אז מלכתחילה אתה פחות רודף אחרי המטרה שלך, ויש לך יותר מקום ככה to roam free. המשחק הזה הוא לא, המשחק הזה הוא מאוד לינארי, והוא מאוד תחום בזמן שלו ובמסלול שלו, ולכן גם הסיפור כל כך מהודק ואתה כל כך, אני חושב, כל כך מתחבר למה שקורה, מה שעובר על, על אלי ועל האנשים שמקיפים אותה, באופן, אני חושב, הרבה יותר עמוק מהמשחקים האחרים. ואז כשאתה מבלה חלק נכבד מהזמן שלך, פשוט להגיע לכל פינה באיזושהי חנות מוזיקה, או ב-whatever, מלון או בית או מה שזה לא יהיה, זה האלמנטים שאתה אומר לך, אני במשחק, אני במשחק, אני במשחק, אני לא באמת חווה את זה כמו שאלי הייתה חווה את זה במציאות.
כן, רציתי להוסיף שאני חושב שזו בעיה קלאסית של הז'אנר, של משחקי אימה הישרדות כאלה, התגנבות הישרדות אם תרצו, יש תמיד איזשהו לחץ, בוודאי אם אתה שחק ברמות היותר קשות, אתה לא יודע באיזה רמה אתה משחק, אבל זה לא ממש משנה. יש איזשהו לחץ תמיד למקסם את ה... לעשות מין מקס למשאבים, תמיד למצוא כמה שיותר תחמושת, למצוא כמה שיותר מדפקס, למצוא כמה שיותר, במקרה של The Last of Us, תחבושות ואלכוהול כדי להכין עוד ציוד, כל מיני דברים כאלה, שהמשחק דוחף אותך להיות כמה שיותר, להקפיד כמה שיותר, שאתה מוצא את כל הדברים שאפשר למצוא, ועל גבי הבעיה הקלאסית הזאת, הם ניפחו אותה בעצם, באמת עם כל הקולקטיבלס, שהם לא ממש מתאימים. אני מסכים שזה ביקורת שאני מסכים איתה, בנוגע למשחק הזה. אני חושב שבהתחלה, תקן אותי אם אני טועה, יכול להיות שאני כבר לא זוכר נכון, אבל בהתחלה שזה, ביום הראשון בסיאטל, אתה יכול להיכנס לתוך בית כנסת.
נכון.
ואז אתה זוכה בשיחה מאוד מעניינת בין דינה ואלי. ויותר מאוחר אתה יכול למצוא גיטרה, ואז אלי מנגנת לדינה.
זה באותו יום, האמת. כן, וזה רגע מאוד מתוק, שאם אתה, אם אתה לא הולך ספציפית למקום הזה, אתה לא חייב, כי זה החלק היחידי במשחק שהוא סוג של עולם פתוח, ואתה יכול לבחור את המשימות שלך. כן, כלומר, אתה בהחלט יכול לפספס רגעים מאוד יפים.
בדיוק, אז מה שרציתי להגיד בזה, זה שהמשחק מלמד אותך בשלב מאוד מוקדם, שווה לך לחקור, אתה תקבל לא רק קלפי גיבורי על, שלא מכיר מישהו שאכפת לו מזה, אתה מקבל כאלה סצנות שהן חוויות יחסית, והן מוסיפות המון לדמויות ולמערכת יחסים שלהם, וחבל לפספס את זה, אז זה מלמד אותך בהתחלה, ואז אתה לכל אורך המשחק, אתה זוכר את השיעור הזה, ואתה ממשיך להקפיד כמה שאפשר, לחפש את כל הרגעים האלה, ואני לא בטוח שיש עוד רגעים כאלה אחרי זה.
זהו, כן, זה מה שאני מסכים. אני לא חושב שיש רגעים כאלה. אני חושב שאם זה משהו שהמשחק ניסה ללמד אותך, אז הוא שיקר. אין לי מילה יותר.
כן, הוא כאילו הבטיח לך איזושהי הבטחה עם הרגעים האלה, ואז לא קיים אותה במידה מסוימת. שוב פעם, המשחק הוא עדיין מדהים. אבל אני חושב שכל הגרייפס האלה שאנחנו מעלים, כל התלונות הלא קריטיות בסופו של דבר, כי השורה התוכנה היא שכולנו, אני חושב, אוהבים את המשחק מאוד, זה מאוד מתסכל בגלל הגבעים שהוא מגיע אליהם, כמו שאופר אמר.
לגמרי.
הפער הזה בין המקסימום של כמה המשחק הזה טוב, ובין הרגעים שהם לא כאלה טובים, הוא עצום בגלל שכשהוא טוב, הוא הכי טוב שיש בתעשייה, כי אין מה לעשות, Naughty Dog, הם הכי טובים שיש בתעשייה, pretty much, בהרבה מאוד אספקטים.
באספקטים הספציפיים האלה, אני לא הולך עכשיו להגיד. כן, זו חבר... כן.
בוודאי, זה לא שאני... הם פחות טובים בלעצב כנראה סיטי בילדר, אני מניח.
אולי, לך תדע.
כן, אולי הם יהיו הכי טובים גם בזה, עלולים.
כן.
אז אני מאוד מסכים עם הביקורות. שוב, המשחק אני מאוד אוהב אותו, הוא מדהים. אני עדיין נשאר בדעה לא בדיוק קוהרנטית שלי של הוא מיותר, חבל שהוא קיים. הייתי מעדיף שהם יעשו משהו אחר, אולי חדש, אולי ג'ק ודקסטר, אבל...
מה? ג'ק ודקסטר?
כן, לא הזכרתי את זה...
בדיוק, אנחנו לא שמעתי אותך אומר את זה.
כן, זה לא כאילו הזכרתי את זה בכל פרק שבו השתתפתי עכשיו. אני כל כך רוצה עוד ג'ק ודקסטר, אבל כן, אבל אז אני באמת רוצה לראות משהו אחר מנוטי דוג. דיברת על כמה שהם מצוינים בלגרום לעולם להרגיש אותנטי ומציאותי ולדמויות, והאופן שבו הכתיבה והאקטינג של השחקנים שמשחקים את הדמויות עובדת בצורה כל כך טובה ביחד. הם עשו את זה היטב ב-The Last of Us, הם עשו את זה היטב בכל סדרת Uncharted, בסגנון מאוד שונה ב-The Last of Us, הם עשו את זה. אני מאוד רוצה לראות משהו אחר מהם, אני רוצה לראות משהו די קומדי, משהו מגוחך, משהו סטירי, אני לא יודע, משהו אחר, איזשהו וייב שונה. אני מאוד מאוד רוצה את זה מהם, ואני לא חושב שאני אקבל את זה בקרוב.
כן, אני לא יודע על מה הם עובדים.
על The Last of Us 3.
אה, אוקיי.
כן.
טוב.
Basically.
אז כנראה שלא.
עוד The Last of Us 1.
כן, כנראה. משהו נוסף שרציתי להגיד, זה שבאמת המשחק עלילתית הוא מאוד קודר וכבד. זה די מוכר, כן? בתעשייה זה שניל דרוקמן, הדירקטור של המשחק, לקח...
השראה.
השראה, כן, מהסיפור של הלינץ' ברמאללה לפני אילו שנים. ועל כל הנושא הזה של איך מעגלי נקמה מזינים זה את זה ולא מביאים לשום מקום. ועכשיו, אם המצב, כן, שבו ישראל נמצאת בעקבות השביעי באוקטובר וכל מה שקרה מאז, שאנחנו באמת בתוך עוד איטרציה של המעגל נקמה הזה ביתר סט, זה הרגיש מאוד עדכני, מאוד פוגע כל מה שקורה שם. לפעמים לרמת זה קצת יותר מדי בשבילי כרגע, להתמודד עם עם מה שקורה שם.
מאוד מובן, סך הכל.
כן, אז זה כרגיל זאת המלצה, כן, אם לא שיחקתם, לא יודע, אין משחקים שעושים את מה שהמשחק הזה עושה בצורה טובה יותר, אבל מצד שני, אם המצב בישראל משפיע עליכם באופן רגשי עמוק, אז אולי עכשיו זה לא הזמן לשחק בו. בואו נחכה לניצחון המוחלט.
תשחקו Red Dead Redemption 2 במקום. המשחק היחיד אולי שעושה את זה באותה רמה.
האמת שלא שיחקתי, אז אני לא יודע. אני שמעתי שזה סימולטור ניקוי סוסים מצוין.
מעולה.
מעולה, כן, אבל אני פחות מתעניין.
אבל הרבה מהדברים ש-The Last of Us 2 עושה היטב, גם Red Dead Redemption 2 עושה היטב. אז כדאי לך אולי אחרי, ואז נוכל לדבר על עוד משחק ישן.
אוקיי, סבבה.
אם יש לך איזה 100 שעות ספר.
בדיוק, ככה סתם, ככה בכיס האחורי.
בדיוק.
טוב, זהו, זה היה Last of Us 2.
אז אני רק אזכיר בממש שני משפטים שהיה נינטנדו אינדי וורלד, כל מיני טריילרים, כולל טריילר חדש ל-Little Kitty Big City שנראה מאוד חמוד, דרך יציאה ל-Lorelei and the Laser Eyes, שזה המשחק החדש מהסטודיו של Sayonara Wild Hearts שמאוד אהבתי, כל מיני דברים, זה 20 דקות, שווה לראות את הכל, שים לי show notes.
והכותרת הגדולה היא כמובן שלא יוצא עדיין סילקסון. אבל יום אחרי ההקלטה הזאת יש אירוע של מייקרוסופט אינדי, אז אולי ממש מחר יוצא סילקסונג.
אני חושב שזה יקרה בקילי פסט בקיץ.
Who knows, הם היו all over the place במהלך השנים בגדול. נראה לי הגיוני שהם יהיו בראש של מייקרוסופט.
מספיק לדבר על סילקסונג, עד שהוא יוכל. אז זהו. זה הכל הפעם, כרגיל אתם יכולים למצוא אותנו ב-www.gamepad.co.il, שם פרקים של הפודקאסט, וזהו בינתיים, תישהו בקרוב פרק ספשייל, Final Fantasy Rebirth.
נהדר.
זה הכל.
כן, תודה לכולכם שהקשבתם לנו העונה הזאת, זה היה פרק סיום בעונה, כן. ונתראה
זה,
ב...
זה הייתה עונה אחת
עונה של... כן. נתראה בעונה הבאה?
כן, היה לנו קולבקס למוקדם יותר בעונה, היה מאוד נחמד.
נו, ממש, ממש ככה, כן. אם תקשיבו לכל הפרקים מההתחלה, אתם תוכלו להבחין באמת באיזשהו קו עלילה שעובר דרך כולם, והתמצא, מוצא, הגיע לסופו.
בעונה הבאה, זיירמן יוחלף במישהו שנראה מאוד כמו זיירמן, אבל עם שפם.
עם שפם צרפתי, הוא מהדארק יוניברס.
Right.
אז זהו.